שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קבלה למתחיל, התוכנית שעוסקת בעקרונות היסוד של חוכמת הקבלה. היום יש לנו נושא מיוחד, היום הנושא של התוכנית הוא הארי הקדוש, לרגל יום ציון הסתלקותו שחל היום. נמצא איתנו באולפן הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן, חברים שהגיעו מכל הארץ, שלום. וגם אתם נמצאים איתנו דרך הטלוויזיה ודרך אתר האינטרנט, מוזמנים לשלוח את השאלות דרך האתר קבלה לעם, kab.co.il, ואת השאלות הנבחרות אנחנו נשאל כאן בשידור חי. אז כמו שאמרנו, הנושא של התוכנית שלנו היום הוא הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא אשכנזי, האיש שבעצם הפך את הקבלה משיטה שהתאימה ליחידי סגולה בלבד, לשיטה שמתאימה לכל אדם. הרב לייטמן, אנחנו יודעים שאנחנו משתדלים ללכת ככה בדרך שלו, לומדים מהכתבים שלו, לעקוב אחריו. מי הוא היה הארי הקדוש? מה הייחודיות שלו? במה הוא היה הגדול?
צריכים מקודם בכלל להגיד כמה מילים על הנושא עצמו, שלא הוא הגדול, אלא הוא גדול בקבלה. צריכים להבין מה קורה כאן. אנחנו לומדים מהמקורות הקבלה שהאנושות שקיימת כבר מאות אלפי שנים, הגיעה למצב שפעם ראשונה שהתגלה אלוקות לאדם שבעולם הזה, זה היה אדם שחי לפני 5770 שנה. וקראו לו אדם, וממנו נשאר לנו באמת אפילו ספר שלו שנקרא רזיאל המלאך. כך אנחנו מייחסים את הספר הזה אליו. ומאדם הראשון, ידיעה על הבורא, על הכוח העליון, התגלגל כל העניין הזה דרך הנוח 20 דורות עד אברהם. אברהם בעצם לא ידע מלכתחילה בדיוק על מה מדובר. הוא היה אחד מהכהנים בבלים, כן, שהיה עושה פסלים, עוסק בדת שלהם, של הבבלים, שכל האנושות, כל הציוויליזציה הזאת הקדומה הייתה אז מרוכזת בבבל. ונדקה בפרט שם באזור הזה. ומה שקרה, שבזמן שהם היו חיים פשוטים רגילים באותו האזור, פתאום התפרץ ביניהם פעם ראשונה האגו גדול, והם הפסיקו להבין זה את זה, כמו שכתוב, שממש רצו לבנות מגדל עד השמיים. זה סימן של האגו שפרץ ביניהם. הפסיקו להתקשר זה עם זה. לפני זה היו כמשפחה אחת ממש, סך הכל היו כמה, עד 3 מיליון נשים שהיו חיים באזור קטן אחד, והיה להם הכל ככה בצורה ביתית. ופתאום האגו התפרץ והם התחילו להרגיש את כמה שהם שונאים זה את זה. אברהם, שהיה אחד מהכהנים שלהם, היה איש מאוד מכובד, ואביו תרח, הם היו אנשים מאוד מכובדים. הם עשו פסלים וכל מיני דברים ששייכים לדת דאז, והיו מוכרים את זה והיו משרתים את העם. הם היו קרובים גם כן נמרות, אז שהיה אז מלך. ואברהם, שהתחיל לגלות את התופעה הזאת, למה פתאום העם שלו, שהוא היה מטפל בהם והיו אנשים פשוטים ורגילים, פתאום התחילו לסנות זה את זה ורצו לנסות ולרמות זה את זה, ופשוט מאיפה זה מגיע? ואז הוא גילה שזה פתאום שהשתנה טבע האדם, שנעשו כולם אגואיסטים, ברמה, בדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה ממש לפני כמה שנים, שהיו אנשים פשוטים. פתאום הם התחילו כך, התפרצו באגו שלהם, והתרחקו זה מזה, והפסיקו להבין זה את זה, והתחילו תחרות, ובממדים כאלה שאי אפשר לעשות משהו. התופעה הזאת היא מאוד עניינה אותו, והוא התחיל לגלות אותה יותר ויותר, לחקור אותה, ואז הוא גילה שהדבר הזה הוא הכרחי, שהאנושות באמת כל הזמן מתקדמת מתוך זה שהאגו מדור לדור ובמשך הדור גודל. האדם הוא לא כמו בהמה שהיא גודלת תוך כמה שבועות או חודשים ראשונים שבחיים שלה ואחר כך נשארת אותו דבר. אלא האדם הוא גודל משך כל השנות החיים שלו. הוא נמצא כל הזמן בהגברת האגו ולכן הוא מפתח כל פעם חברה חדשה, תרבות, חינוך, טכניקה, טכנולוגיה, הכל מחדש, הכל טוב, ודור הבא הוא ממש הרבה יותר מתקדם מדור הקודם, וכך אנחנו רואים עד דורנו זה. אנחנו רואים ההבדל בין ילדים וההורים, עד כמה שילדים הם שונים, מה שאם כן לא תגיד כך בחיות, שאנחנו בזה דווקא, אנחנו השונים מחי. ואז הוא גילה שדבר הזה הוא הכרחי במין האדם, ומה לעשות עם זה? אין מה לעשות. אלה לחפש כוח התיקון שיוכל לתקן את האגו שלנו שכל הזמן גודל וממש לא נותן לנו לחיות. הייתה דוגמה עד כמה שהם חיו טוב לפני זה, בחיים טובים, מאושרים, בכולם ממש היו כאחים, ופתאום התגלה כל כך כוח הרע ביניהם. ועם אחד ודברים אחדים היו, ופתאום עם אגואיסטי מאוד, וממש התחילו להתפזר, התחילו לסנות, להתרחק, התחילה בעיה. וגילה את השיטה, הוא גילה את השיטה אברהם, שישנו כוח בטבע, אותו כוח שאפשר לקרוא אותו אלוקים, שלא כמו שהאלוקים שקודם היה מאמין והיה מחפש והיה חושב שזה בין כוכבים למזלות נמצא, הוא גילה אותו כוח, כוח הטוב, כוח המיטיב, כוח הכללי, האינטגרלי הגלובלי, שצריך להביא בעצם אליו כל האנושות, שבסופו של דבר כל האנושות מתפתחת דווקא באגו, כדי להכיר שהטבע שלו לא טוב, ולדרוש תיקון כדי להגיע להשתוות הצורה, להרמוניה, לקשר עם אותו כוח העליון שנקרא הטבע הבורא, האלוקים בגימטרי הטבע. זה מה שהוא גילה. הוא כתב ספר שנקרא ספר היצירה, והוא גילה את השיטה הזאת, שאגו שלנו כל הזמן גודל, ואנחנו צריכים כל הזמן לתקן אותו, לתקן אותו, לתקן אותו, עד שמגיעים בשלבים, וכולנו יחד, כל אחד את שלו, אבל בחיבור בינינו, מתחברים בינינו עד כדי כך שאנחנו מתחילים להיות כמו אותו כוח הטבע הגדול הכולל את הכל. ובזה אנחנו זוכים לאותה רמת החיים הנצחיים, השלמים, שכל הטבע נמצא בזה. הוא גילה את זה לאנשים, זה לא היה מוצחן כל כך בעיני נמרות ושלטון בכלל, כי זה היה מוריד אותם בדרגת הגדלות שלהם. היה להם כדאי שאנשים ימינו בדעה מה שהייתה קודם, יביאו כסף, כל מיני קורבנות, ייקחו פסלים וישתחוו, שנמרות היה ביניהם כמו אל הגדול, ואברהם כבר מתחיל במקום לשבח את הדת שלהם הקודמת, פתאום מתחיל לדבר על זה שיש כל אחד, כוח אחד, שהוא כולו טוב, צריכים גם אנחנו להיות טובים, הוא לא דורש מאיתנו איזה קורבנות, הוא לא דורש מאיתנו כסף, הוא לא דורש מאיתנו פחד, ההפך, שאנחנו צריכים להיות מחוברים. הוא רכש מידת החסד, אברהם, זה תכונתו העיקרית, ואז שאנחנו צריכים להתחבר באהבה בינינו, ואהבת רעך כמוך, זה מה שאנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. זה היה מאוד מאוד נגד הדעה של השלטון, ונגד הדעה של כל אלו יתר הכהנים בבבל, שהיו החברים שלו, כן? והוא היה צריך לברוח משם. מסופר על זה הרבה, גם כן בתורה, וגם בכל מיני עוד ספרים שגם כן מאותה התקופה, נגיד מדרש הגדול ועוד. והוא אברהם קיבץ מתוך הבבל, מתוך זה שהוא היה שם עושה את ההפצת חוכמת הקבלה הזאת שהוא גילה, הוא קיבץ לעצמו כמה אלפי אנשים, והם הלכו משם לארץ כנען, למקום איפה שאנחנו נמצאים כאן היום. ומאז והלאה, אותה קבוצת האנשים, היא הייתה כולה משתוקקת לייחוד ביניהם, ולחיבור ביניהם, להיות מחוברים כמו אותו כוח העליון, כי על ידי החיבור ביניהם, זה שהם שוברים את האגו שלהם, זה שהם מתחברים באהבה ביניהם, הם נעשים יותר ויותר קרובים לבורא, ומתחילים להרגיש אותו. וממש עד כדי כך שמתחילים להתחבר איתו, ממש כיחד. אחד כנגד אחד. וכך היה אצלם, אברהם שאל אז, במה ידע כי ירשנה, איך אני מגיע, איך התלמידים שלי מגיעים לתיקון כללי. אז נאמר לו שאתם צריכים לעבור הרבה מאוד מצבים שביניהם גלויות. מתוך שאגו האדם הוא צריך לגדול בארבע מדרגות, שזה נובע, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, מדלת בחינות דור ישר, יש כזה מיות כי ווקי, משם שידוע לכולם, שזה ארבע אותיות האלו, אז ארבע אותיות האלה הן נסמנות לנו את האגו שלנו שגודל בנו. ואז אנחנו צריכים כל הזמן להתקלל עם האגו הזה הגדול, שזה גלות מצרים, גלות בבא, גלות מנדה, וגלות האחרונה הזאת שאנחנו נמצאים כאן, שעכשיו בימינו זה נגמר, מסתיים. ובכל הגלויות מה שהיה מעניין, אותה הקבוצה שקראו אותה אחר כך ישראל, לפי הנטייה שלו, של הישר כל, ישראל, היא הייתה מרגישה את עצמה ברוחניות. הם היו מחוברים יחד. הם היו ממש כעם. והם עברו ככה מצרים, והם עברו עוד תהליכים גדולים שם, בחורבן בית המקדש הראשון, שהם בנו בארץ ישראל, ואחר כך יצאו לגלות בבל, וחזרו ובנו בית המקדש השני. ועד חורבן בית המקדש השני, מזמני אברהם, ועד חורבן בית המקדש השני, הקבוצה הזאת הייתה או יותר או פחות, אבל תמיד היא הייתה בהשגה, בהרגשה הרוחנית. ותמיד הם היו מחוברים ביניהם. היו זמנים יותר קשים, יותר קלים, יותר יפים, זאת אומרת, מחוברים פחות ומחוברים יותר. מה שאם כן בחורבן בית המקדש השני, הם לגמרי כל כך קיבלו האגו האחרון, דרגה האחרונה, של האגו, דרגה הגדולה, דלת, דאביות, שהם לגמרי התנתקו מהרגשה רוחנית, מהרגשת הבורא. הם לגמרי הפסיקו לאהוב ולהתקשר זה עם זה. כמו שאז זה היה בימי רבי עקיבא, והוא צעק ואהבת רעך כמוך, והם נפלו לשנאת חינם. ומאז הם הפסיקו להיות עם, כי סך הכל זה קבוצת בבלים, שהיו מחוברים ביניהם, לא בצורה טבעית, אלא בצורה רוחנית. ואם הקשר הרוחני הזה נעלם, אז הם הפסיקו להרגיש שהם בכלל שייכים אחד לשני. וזה באמת עם ישראל הזה בגלות האחרונה. שלא כמו שכל הגלויות קודמות, אלא בגלות הזאת, 2000 שנה כבר כמעט, אנחנו מרגישים את עצמנו מנותקים מהרוחניות, מנותקים מהבורא. עד כדי כך שאפילו לא מרגישים שמנותקים. אם היינו מרגישים שיש רוחניות ומנותקים ממנו, מאלה, אפילו לא מרגישים את זה. מנותקים עד כדי כך שיש עלינו הסתרה כפולה, שאנחנו לא מרגישים שנמצאים בהסתרה. ולכן, היו הרבה מקובלים במשך ההיסטוריה אחרי אברהם, שהם מסרו מדור לדור את חוכמת הקבלה, עסקו בזה עד הארי, עד חורבן בית המקדש עסקו בזה הרבה מקובלים, אלו בעלי הספרים הקדושים, כן, זה משה ונביאים וכל אנשי כנסת הגדולה, ומרגע שחוכמת הקבלה נסתמה, הסתתרה, היא נסתרה מהעם, מפני שהעם איבד את הקשר עם האלוקות, איבד את הקשר ביניהם של אהבה. אז מקובלים מחורבן בית המקדש והלאה, הם התעסקו בחוכמת הקבלה בצניות. זאת אומרת, הם סגרו את עצמם, ואז תמיד ככה מורה לתלמיד היו מוסרים את חוכמת הקבלה. וכתוב שלא יצאו בני ישראל לגלות אלה כדי לצרף להם נשמות הגויים. שלא רק אנחנו צריכים להתקלל באביות הגדולה ביותר לפול כך שאנחנו מתנתקים את עצמנו מרוחניות, אלה אנחנו בזה גם כן מתקשרים עם אותם הבבלים שבינתיים התפזרו בכל היבשות, ואנחנו גם כן מעבירים להם קשר איתנו. זה ברוחניות קורה יותר מאשר בגשמיות. ואחרי זמן מה, 1600 שנה בערך, עבר מזמן החורבן, וגלות הזאת הסתיימה. זאת אומרת, אנחנו מספיק התקללנו מהאגו שלנו שגדל במשך הגלות, עם אומות העולם שהיינו עוברים דרך כל המדינות, והיו שם גירושים ומצבים מאוד לא נעימים, לא פשוטים. והגיע הזמן שחוכמת הקבלה ובכלל עניין קשר האנושות עם האלוקות צריך היה להתחדש. ולכן אנחנו כל כך מכבדים את הארי, כי הנשמה הזאת היא פתחה לנו חוכמת הקבלה מהמסתורת, ציירה אותה, היא גילה לנו את השיטה איך לתקן את עצמנו מבחינה האחרונה של האגו שלנו. זה לא סתם ככה שהוא שכתב כתב משהו, הוא לקח את חוכמת הקבלה שהייתה אז לפני החורבן, או אחרי החורבן שכתבו מקובלים שם פה ושם. אבל הם כתבו ככה לאלו אנשים שהיו נמצאים ברוחניות. מה שאם כן, מה שעשה הארי, הוא סידר את הכתבים האלה בצורה כזאת, שאנחנו יכולים בלקרוא, בללמוד אותם, לא להבין. להבין לא שייך. להבין אתה חייב להיות בהכרה, בהרגשה הרוחנית. אבל אתה יכול מתוך כתבים האלה שאתה לומד אותם, קורא אותם, אתה יכול למשוך המאור המחזיר למותיו. אתה יכול למשוך כוח שיתקן לך את האגו. על ידי תיקון האגו אתה מתחבר עם עוד נשמות, עם עוד אנשים, ומתוך החיבור, בתוך החיבור, אתה מגלה את הכוח האלוקי. לכן מה שעשה הארי לא עשה אף אחד לפניו. הוא בעצם הראשון שנתן לנו אמצעי איך לתקן את האגו שלנו מדרגה האחרונה, האהבה הזאת הגדולה ביותר. שאנחנו אף פעם לא היינו במצב כזה גרוע שהיינו מנותקים מרוחניות. כי תמיד היינו בגלויות ממצרים, בבל, מדי, זה הכל הגלויות שלא היינו מתנתקים. היינו מבינים שאנחנו עם, שאנחנו קשורים לאלוקים, לכוח הכללי של הטבע, כן? ושאנחנו צריכים להתחבר ביניהם ולגלות אותו ויותר, והיו נמצאים בהתרוממות, בהשתוקקות, היינו יודעים בשביל מה אנחנו חיים. שחיים האלו זה לא רק חיים הבימיים האלו, שאנחנו גומרים אותם בגופים שלנו, אלה יש חיים נצחיים שאנחנו קשורים עליהם, שאנחנו עכשיו יכולים לעלות לאותה רמה ולחיות, לחוות את החיים ההם. את ההרגשה הזאת נעלמה, אנחנו נמצאים עכשיו ממש בגלות שלא הייתה כמו, ממש חורבן. והארי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעמקות, בעוצמה כזאת, שאנחנו כן יכולים לוצא את עצמנו מהחושך הזה ומהניתוק, מהרוחניות כל כך גדול מה שיש. ולכן אנחנו כל כך משבחים אותו, וכל עם ישראל כל כך מתייחס אל הארי הקדוש, שזה הוא, הוא, הוא אפילו מי שלא יודע מי הוא ומה הוא, בכל זאת מתייחס אליו באיזה כבוד, חרדה, שזה כל כך איש מיוחד. אמנם שהוא היה בחור, סך הכל בגיל 36-37 הוא נפטר, והיה סוחר לפי המקצוע, והיה נוסע לכל מיני מקומות להתפרנס מהמסחר בינלאומי, בלבנון, סוריה, מצרים, הוא היה נוסע. זאת אומרת, הוא היה איש מבחוץ, בצורה חיצונית, מאוד מאוד רגיל, גם יחסית מודרני לאותם הזמנים, כן? איש עסקים, והיו לו גם כן קרובים, הדוד שלו, הוא היה בעצמו ממש אבא ואמא שלו, נדמה לי שהוא איבד אותם ממש שהיה עוד צעיר.
אבא שלו נפטר כשהוא היה צעיר, ואז הם ירדו למצרים עם הבן דוד, לדוד שלו.
כן, ואז בן דוד שלו, או דוד שלו, דוד שלו, הוא מאוד עזר לו ככה לקום, וזהו. אז אנחנו צריכים להבין שזה לא איזשהו מין מסתור וקודש ולא יודע מה, אלה קדוש הוא, מפני שהוא הביא לנו באמת שיטה שיכולה לעזור לנו לצאת מהאגו שלנו, והיה סך הכל מאוד צעיר, אבל הנשמה מאוד מיוחדת, שכל הכתבים לפני הארי הם לא יכולים לעזור לנו להתגבר על האגו שלנו כמו שהכתבים שלו, שמי שלומד אותם בצורה נכונה בטוח שהוא יכול להגיע להכרת האלוקית.
כן. בדיוק על זה כותב בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, הוא כותב כך: אמנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק לוריא ז"ל טרח ומצא בעדנו מלוא מידתו, הגדיל, הפליא על קודמיו, ואם היה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדנו, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובה ופתחם אלינו. והנך מוצא בן למד חטא שנה, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו, עד הגאונים ועד בכלל, וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי הרמק ז"ל, קמו עמדו לפניו כתלמידים לפני הרב, וכן כל חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה, איש מהם לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמוהו, הן קבלת הרמק והן קבלת הראשונים וקבלת הגאונים זכר כולם לברכה, וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה לא תלוי במקובל, עד כמה שהוא גדול, עד כמה שהוא ענק, עד כמה שהוא נמצא במדרגות עליונות, אלה שנותנים לו משימה וזה מה שהוא פועל. אנחנו לא מבינים בדברים הגדולים שם בנשמות, אלה לכל אחד ואחד יש את המשימה שלו, וזה מה שנתנו לבחור הזה הצעיר לגלות לנו חוכמת הקבלה. וכמו שבעל הסולם כותב במקום אחר, שוודאי שהיו אנשים שהיו מבינים ויודעים יותר מהארי, כמו שרבי שמעון שהביא לנו ספר הזוהר. אז גם ספר הזוהר הוא לא היה מיועד לדורנו, עד שבעל הסולם חיבר עליו פירוש הסולם. אותו דבר מה שקורה עם הארי, שכל הכתבים שהיו כתובים לפניו הם היו גדולים, ענקיים, אבל לא היו מיועדים שאנחנו נשתמש בהם ונצליח על ידם לצאת מהאגו שלנו ולהגיע, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מהאור שבא מחזרו למוטף. אנחנו צריכים להוציא האור מהכתבים האלו כדי לתקן את עצמנו, ואנחנו לא היינו מסוגלים לעשות את זה מאף ספרים וכתבים אחרים חוץ מכתבי הארי. זה מה שמיוחד בו, ולכן אנחנו כל כך שמחים שהייתה נשמה כל כך גבוהה ומיוחדת בעולם שלנו, והביאה לנו ממש שיטה שמתאימה לתיקון שלנו.
אז בואו ניגש עכשיו לשאלות, ואולי השאלה המתבקשת ביותר על הקטע הזה, אנחנו רואים שהוא עשה פה ממש מהפכה. הקודמים שלו ממש שמטו את ידיהם, וגם אנחנו רואים בתקופה ההיסטורית שנעשתה איזושהי מהפכה עולמית באותה תקופה שבה הוא נכח ומיד לאחריו. במה המהפכה? במה השוני לפני ואחרי?
הרי מסמל לנו סוף הגלות. הוא נקרא משיח בן יוסף. זאת אומרת שהוא, יוסף זה יסוד. זאת אומרת שהוא שם בעצם יסוד של תיקון העולם שממנו ועלה כבר חוכמת הקבלה, שיטה לתיקון, שיטה לרומם את העולם הזה, להביא אותו לדרגה הרוחנית, היא מתחילה לפעול בעולם. בהתאם לזה גם כן התחילה התפתחות הטכנולוגית ותרבותית וחינוכית והכל. ואז העולם התחיל מהר מאוד וככה להזדרז, להביא את עצמו למצב שלראות לכולם שהוא דורש תיקון. ואנחנו נמצאים עכשיו, אמנם ש 500 שנה אחרי הארי, אבל מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים להבין שכל השנים האלו הייתה הכנה של הטקסטים של הארי ושל אנחנו, של האגו שלנו, שהיום אנחנו הגענו למצב שאנחנו נמצאים, כמו שכותב בעל הסולם, בסף הגאולה, שהיו מקובלים כבר בדורנו, שלקחו ספר הזוהר וכתבי הארי, שני כאלה המקורות שהם הגדולים ביותר והחזקים ביותר, ובעל הסולם שלקח את זה, עוד איבד את זה לדורנו, שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ואז יוצא לנו שגם ספר הזוהר עם פירוש סולם, וגם כתבי הארי, שהוא מביא אותם בתלמוד עשר ספירות, הם כאלו מקורות שללא ספק אנחנו על ידם יכולים לתקן את האגו שלנו, ועל פני האגו המתוקן להגיע למימד הרוחני. כי חוכמת הקבלה היא, לפי ההגדרה, זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. זאת אומרת שאני חי עכשיו כאן בעולם הזה, ויחד עם זה אני יכול לגלות את הבורא, כוח עליון, שאני אדבר, שאני ארגיש אותו כמו שאני מרגיש עכשיו אתכם, בכזאת, עוד הרבה יותר מזה, בגוף שלי, בנשמה שלי, מה שנקרא, זאת אומרת בהרגשה הכי הפנימית, המובנת, המורגשת, בכל הקומה. ולזה מיועדת חוכמת הקבלה, כי היא מביאה את המאור המחזיר למוטב. למוטב זאת אומרת לטוב, לבורא, לכוח הכללי. ואנחנו נמצאים במצב כזה שכבר כל הכתבי הארי וכל הכתבי הזוהר הם כבר מעובדים ונמצאים רק לשימוש. וגם כן העולם בינתיים הגיע למצב שהוא מראה לנו עד כמה שאנחנו צריכים להתאחד, כי העולם הוא עגול, כי אנחנו נמצאים במצב שנמצאים במשבר הגלובלי, ואנחנו לא יכולים להסתדר אם אנחנו לא מתחברים, לא מגיעים לחיבור בינינו. ויוצא שמגיע הזמן שחוכמת הקבלה מתגלה כתרופה, פשוט תרופה לכל האנושות. וכמו שכתוב, ובאמת כתוב על הזמן שלנו, שזה צריך כך להתגלות. ולכן אנחנו צריכים כל כך לכבד את הארי, שהוא היה תחילת ההתגלות חוכמת הקבלה לכל האנושות. כן. מה עוד מצאת?
יש עוד שאלות, אם ככה חברים רוצים לשאול.
מספרים על הארי שהיה לו כוחות מאוד מאוד גדולים. אני נזכר עכשיו בשני דברים שמספרים עליו. אחד זה שהוא יכול היה באזור של צפת לזהות בגבעות שם איפה קבורים מקובלים קודמים. ודבר שני, מספרים שהוא היה יכול להסתכל על בן אדם ולראות אותו, מה הוא היה בכל הגלגולים הקודמים. מאיפה יש לבן אדם כאלה כוחות?
נו, זה לא בעיה. האמת ש... באמת, שאנחנו נוסעים שם בין צפת למירון, לטבריה, לכל המקומות האלו, אנחנו רואים שם הרבה קברים. הם לא היו קודם, לא היו יהודים, כי עד הארי זה 1400-1500 שנה ועוד יותר מחורבן בית המקדש, שאז הגליל היה ממש מושף, אומרים שלא היה שם מה על מה, זה איפה שלא היה יושב אדם, ואחר כך כתוב וגליל יחרף. אז לא היו יודעים אנחנו איפה כל הקברים האלו של הגדולים שלנו, המוראים, התנאים, והרי שהיה שם מטייל בין, הוא היה אוהב לצאת מהצפת ולטייל לכיוון המירון דרך כל מיני השבילים ששם, ואז הוא היה שיוצא עם התלמידים שלו, עם עוד כמה אנשים, אז הוא היה תמיד אומר, כאן זה קבר הזה וכאן זה קבר הזה, ואז בעזרתו גילו הרבה קברים האלו. זה נכון. וגם כן נכון, כמו שאתה אמרת, שהוא היה רואה את הגלגולים הקודמים של בני האדם, זה אנחנו רואים איך שהוא כותב בספר שער הגלגולים, איך שהוא מסביר שם גם כן לחיים ויטל מה הגלגולים שלו הקודמים וכן הלאה. אבל לא...
אז מאיפה יש לבן אדם כאלה כוחות? זאת השאלה, מאיפה יש לו כאלה כוחות?
האדם שרואה את העולם בדרגת הנשמה יכול לזהות דברים האלה גם כן, אמנם שזה תלוי מסוג הנשמה. ישנם כאלה שרואים, ישנם כאלה שלא רואים, יותר או פחות. גם כן ישנם אנשים שלא קשורים בכלל לקבלה, וגם כן יכולים לראות הרבה יותר ממה שרואה איש רגיל. זאת אומרת, זה תכונות שלפעמים הן מופיעות באדם ולפעמים לא. אז זה לא שייך לגובה הארי, לגמרי לא. ולכן, ולפעמים נותנים לאדם לגלות אותם, אם יש לו אפילו תכונות האלו, ולפעמים לא נותנים לו לגלות, ואז אף אחד לא יודע שיש לו את זה. זה דברים אבל שאנחנו לא כל כך מכבדים ולא כל כך משתוקקים לזה, כי העבודה שלנו היא לתקן את הנשמה. ומה יש לי מזה שאני אדע את הגלגולים הקודמים שלי, שאני שם גלגול ספרד וכו' וכו'. נו, נגיד אני יודע, ומה אז? במה זה עוזר לי? היום, שאני צריך לתקן את עצמי, שיש עליי ציווי, להגיע להזדהות, לדבקות עם הבורא. אז מה זה עוזר לי ההיסטוריה שלי? איפה הייתי ובאיזה שנה ובאיזה צורה ובאיזה שם, איך הייתי חי, באיזה מקצוע ועם איזה קרובים וכו'. נו, מה זה עוזר לי? זה לגמרי, לגמרי לא... ודאי שהאדם שמשיג את הכל, כל המציאות, אז הוא משיג ודאי גם את הכל. הוא משיג כל הדורות, כל הגלגולים, מהראשון עד האחרון. אבל כל זה הוא משיג מפני שהוא כולל את הכל בפנים, שזה הכל נכלל בו. כשאין עדר ברוחניות, ואנחנו... זה שאני לא רואה עכשיו... זה לא חשוב, זה נמצא בטבע. כל התמונות האלה הן נמצאים, זה כמו בסרט, שאני יכול לראות איזושהי תמונה, אבל ויתר כל התמונות אני עדיין לא רואה, אבל אני יכול לעבור מתמונה לתמונה ולראות. היום, אתמול, מחר, שלשום, אני יכול לראות. כי ברוחניות, בעולם זה נמצא. אלה... אני לא רק לא דבוק רק לתמונה אחת. אבל אם הייתי יודע לסובב את המנוע, כן, אז הייתי עובר על כל הסרט הזה בצורה שהייתי מגלה כל התהליך. רק בשביל מה לי? הפנים שלי קדימה. אני צריך להגיע מהר וכמה שאפשר לתיקון. ולכן אנחנו לא כל כך שקועים בזה בכלל. בעבר בכלל לא כדאי להשקיע את עצמך. בשביל מה? זה כמו אשת לוט, להיות ככה בעבר, זה לא מכובד בחומת הקבלה בכלל. האדם תמיד פניו קדימה. אבל כן, כוחות האלה הם נמצאים ודאי בטבע. כשאתה מגלה כל המציאות, יש לפניך הכל. שאלה, האם אתה באמת לוקח מה שצריך ומתקדם עם זה? או שאתה מתחיל לשחק בכל מיני המשחקים. כן.
הייתי רוצה לשאול לגבי הארי בישר על היציאה מהגלות. זה אני מבין. והוא גם כתב את, בעזרת חיים ויטל, את ספר עץ החיים.
כן.
כשקוראים את זה, מבינים מה הגדולה. השאלה, מדוע לא החלה ההפצה מהרגע הזה שהספר יצא לאור?
אתה מדען. כן? זהו. אתה מדען, פרופסור בפיזיקה הגרעינית. עד שאתם עושים כל מיני שם דברים, כן? עם הג'וקים שלכם, עם האלקטרונים, עם כל החלקיקים. עד שמזה יוצא משהו לפרקטיקה, למשהו שמגיע לנו הביתה. זה יוצא, זה עובר איזה תהליך. שנים, שנים.
שנים.
שנים. אז אותו דבר כאן. זאת אומרת, יש עניין של הבעל הסולם כותב על זה, שיש עניין מסירה מלמעלה, ויש עניין קבלה מלמטה. צריכים לעבור הרבה דורות עד שכל הרעיון הזה יהיה מוכן לבני אדם, הם יוכלו לקלוט אותו, הם יבינו וירגישו שהם צריכים אותו. אנחנו רק היום מגיעים למצב שאנחנו מרגישים שהעולם הוא מתחיל להיות קצת לא בדיוק נכון, עוין. המתחילים להתחבר כל מיני, אפילו ראשי כל מיני הממשלות, G8, G20, לא מוצאים פתרון. עוד מעט אם יהיו עוד לחצים מצד הטבע ועוד כל מיני דברים, אז אנחנו נתחיל לשאול מה לעשות. ואז יהיה אפשר לדבר עם בני אדם ולהגיד יש פתרון, שאנחנו עושים באגו שלנו כל ההפרעות האלו, הטבע עגול. העולם עגול, אנחנו צריכים להיות מחוברים כמו כל חלקי הטבע, בהרמוניה, בגוף אחד. אז אנשים אולי יתחילו לשמוע ולהבין את זה, ולהסכים עם הרעיון הזה. רעיון של אברהם, רעיון עתיק מאוד. ואז גם כן שמעו אותו קצת, והיום אתה רואה גם כן יותר ויותר, אבל בכל זאת עדיין אנשים לא רוצים לשמוע. אז חסרים קצת איסורים אולי, ואנחנו מקווים שלא על ידי איסורים, אלא על ידי הפצת חומת הקבלה, אנחנו נגיע להסבר. אבל בכל זאת אתה רואה שאדם צריך להיות באיזו הכנה, שאין ברירה, שהוא חייב לתקן את עצמו. לכן הוא כותב על זה שאחרי הארי הייתה תקופת בעל שם טוב, שהוא הפיץ חומת הקבלה בצורה שלא הייתה אף פעם כזאת הפצה גדולה, וכל החסידויות שהוא הקים, הם היו בעצם לומדים קבלה, והיו מגלים את האלוקות, עד שזה ירד, כי כל הזמן האגו גודל, 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 ואז כל העניין הזה נשקע, שאנחנו נמצאים בימינו, ואנחנו כבר לא זוכרים גם על זה. והיום כולנו נמצאים ככה בחושך גמור, שאתה מדבר עם גם איש דתי וגם עם איש חילוני על מה זה אלוקות, מאיפה אנחנו, למה אנחנו עם ישראל, במה אנחנו מיוחדים. אף אחד לא יודע להגיד במקור מה קורה, שאנחנו צריכים להיות מחוברים עם הבורא כאן ועכשיו, ולהיות אחר כך גם כן אור לגויים, שאנחנו צריכים לתקן את הכל, בעצם להביא את השיטה הזאת לכל העולם. יש על זה הרבה מקורות, ובכל זאת אתה רואה עדיין אנשים לא רוצים להכיר בזה, זה מחייב, מי צריך את זה? ולכן העבודה עדיין היא קשה, ואני מקווה שדרך עוד לא כל כך ארוכה, כבר אנחנו נמצאים בסיומה, אבל בכל זאת הארי הוא עשה פריצה. כן.
אז באמת הזכרנו פה קודם את הגדלות של הארי בספר עץ חיים, אז אפשר לקרוא את הקטע הזה ולהבין על מה אנחנו מדברים, לפחות נשתדל לרצות להבין. הוא כותב ככה, בספר עץ חיים הארי. דה, כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
זה תחילת הספר עץ חיים של הארי. רואים מאיפה הוא מתחיל. הוא מתחיל ממש מעולם אינסוף, ומשם מגלה לנו את הכל השתלשלות העולמות עליונים מעולם אינסוף, דרך חמישה עולמות עד העולם שלנו האחרון, ואיך הכוח העליון משתלשל ובונה את הנשמות, ואחר כך עולם שלנו עם הגופים, ובאמת איך שאנחנו כאן נמצאים תחת השפעת הכוחות העליונים, ואיך אנחנו יכולים לסדר את עצמנו נכון עם הכוחות העליונים האלו כאן שנמצאים לרשותנו, לעלות בחזרה עד אותו האור אינסוף העליון שממנו הוא התחיל. זאת אומרת, יש ירידה מלמעלה למטה אלינו, ואיך אנחנו יכולים לעלות ממטה למעלה. על ירידה ממעלה למטה עד העולם שלנו אנחנו לומדים בחומת הקבלה, ואיך גם כן לעלות ממטה למעלה אנחנו לומדים, ולכן זה מה שאנחנו בעצם עכשיו צריכים לבצע, כל העלייה הזאת. והארי הוא פתח לנו כל השביל הזה והסביר לנו כל החוקים שפועלים בדרך, ולכן אנחנו בעזרת הכתבים שלו יכולים לממש את כל המשימה הזאת.
הוא כותב כן. פה על דברים מאוד גבוהים ונשגבים נראה. יש פה שתי שאלות. הראשונה, הוא כותב את זה מתוך מה? הוא כותב את זה, זאת אומרת, הוא משיג את זה, הוא מרגיש
את זה? הוא משיג את זה, אלה מאיפה, מה שלא, מה שלא משיגים לא כותבים. זה מה, סתם מתוך דמיון? מקובל שרואה את העולם הרוחני, שרואה את העולמות, שמרגיש אותם, הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים ומרגישים את העולם הזה, כי הוא מרגיש, השגה רוחנית זה ההבנה העמוקה ביותר בכל מה שקורה, עד פרט האחרון, בסיבות ובתוצאות ובכל התהליכים. ולכן הוא כותב על זה בצורה כזאת ברורה, וזה ברור לו. מי שנמצא בזה, בשבילו זה נפתח כמו, בצורה שקופה, לעומק.
אז למה הוא כותב את זה לנו? זאת אומרת, מה אנחנו אומרים לעשות עם זה?
הוא כותב מפני שמנקודה הזאת הראשונה, ששם היה תחילת הכל הבריאה, משם מגיעים אלינו כל החוקים, הכוחות, ופועלים עלינו. ולכן אנחנו עכשיו יכולים בחזרה ללקט את החוקים האלה, את הכוחות האלה, ולדעת איך אנחנו עולים בחזרה. כי סך הכל מגלים לנו חוקיות שבטבע. רק אנחנו, בעולם שלנו, בלי חוכמת הקבלה, מכירים קצת את העולם שלנו בלבד. אפילו עולם שלנו בחלקו בלבד מכירים, ולא כולו. מה שאם כן עולמות רוחניים בכלל לא. ולכן אנחנו כאלה אומללים שאנחנו לא מבינים איך להסתדר בעולם הזה. מה שיקרה מחר אנחנו לא יודעים מאיפה ומה, ולמה דווקא מחר זה יקרה או לא. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים, העתיד סגור. סיבות לכל דבר שאני עושה, אני לא יודע. מה התוצאה מכל דבר? אני עכשיו אעשה משהו, אני לא יודע מה יקרה. אני לא יודע. אנחנו נמצאים ממש כמו חיות קטנות, ללא שום ידיעה מה אנחנו עושים. והעולם נעשה מאוד מאוד מורכב, ומאוד כזה רגיש. אני יכול לגרום לעצמי באיזו צורה, מיד זעזוע, לכל העולם. וזו בעיה גדולה. אז זה שאנחנו על ידי חומת הקבלה מתחילים להכיר את כל הכוחות האלו עליונים שפועלים במציאות, וזה נפתח לפני כל המערכת, זה מקנה לי ביטחון, זה מקנה לי כוח, והעיקר אני מתחיל לראות מה טוב ומה רע. הידיעה הזאת, ההרגשה הזאת, מה טוב ומה רע, היא עוצרת את האדם מלעשות שטויות. לכן אם אנחנו על ידי חוכמת הקבלה נפתח את העיניים שלנו לכל המציאות, אנחנו לא, 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 לא נעשה רע זה לזה. אני פתאום מגלה שאני חייב לאהוב את אחרים, כי הם קרובים, אנחנו נמצאים תלויים זה בזה. אז איך אני אעשה אחרת? איך אני אעשה רע לשני אם מיד אני מרגיש שזה חוזר עליי בחזרה? שאני רואה, ממש רואה, שאני גורם בזה רע לעצמי ועוד הרבה יותר ממה שבצורה ישירה. אז אין לנו דרך אחרת לתקן את עצמנו, רק לראות את האמת. וזה מה שמאפשר את חומת הקבלה. זה נקרא גילוי הבורא לנברא. גילוי הבורא זה גילוי הטבע. גילוי כל המערכת. מה עוד יכול לתקן אותנו? אם אנחנו כאלו נוראים, אין, מקולקלים. רק ראייה שאני איפה רע ואיפה טוב. ואני צריך רק לדעת לזה חוקי הטבע. וזה בעצם מה שגילה ארי. לכן הוא אומר, דקי טרם שנאצלו נעצרים ונבראו הנבראים. זאת אומרת, לפני כל הבריאה, הוא מתחיל מנקודה עוד לפני הבריאה. ואיך הכל משתלשל ובא ומסתיים כאן בעולם שלנו, בעולם ואדם. ואיך אדם מעולם שלנו, על ידי העולם, על ידי הסביבה, על ידי מה שהוא יכול לגייס כאן כוחות, עולה בחזרה עד אותו אור אינסוף. וכל העולמות האלה שהוא עובר דרכם, הם כולם שלו. הוא מגלה אותם, הוא מתחיל לעבוד איתם בצורה נכונה. לכן מה שעשה האדם הזה, הוא... לא, אין לנו מילים בכלל להודות לנשמה כזאת.
בוא נשמע קצת שאלות מהצופים בבית.
כן.
שואל מתלמיד מאקוודור, ללא הארי היה אפשר לגלות את ספר הזוהר?
לא, הארי וספר הזוהר זה שני דברים נבדלים. הארי הוא לא פתח לנו ספר הזוהר. ספר הזוהר היה גם כן ידוע לנו. אבל בעזרת השיטת הארי, אנחנו מתחילים לראות מה כתוב בספר הזוהר. אתה מבין? כמו שנגיד, יש לך ספר, אבל אין לך מילון. אתה לא יכול לקרוא. על ידי המילון אתה מתחיל לתרגם כל מילה ומילה מה שיש לך בספר, ועל ידי זה אתה מגיע להבנה מה כתוב שם. ממש כך. כי בספר הזוהר שכתוב, אם אתה פותח אותו סתם כך, ספר הזוהר, אתה לא מבין על מה הוא מדבר. כן? על החיות, על הבני אדם, על כל מיני דברים, לפעמים דמיוניים, שבא ארי ומסביר לך מערכת עליונה, העולמות, הפרצופים, הספירות, הנשמות, איך שהם קשורים יחד והכל. אתה לומד את זה, אתה מתחיל לקבל קצת הרגשה על מה מדובר, אז אתה ניגש לספר הזוהר. אתה מתחיל גם בזוהר להרגיש שמדובר על אותו דבר, רק בסגנון אחר. ובלי ארי ספר הזוהר היה חתום ממש, היה סגור ולא היינו יכולים לגלות את הפנימיות שלו. לא היינו יכולים, לא רק פנימיות, אלא להתקשר אליו כך שעל ידי קשר עמו להוציא משם שוב המאור מחזיר למותיו. כוח התיקון אנחנו צריכים. שאני מתקן את עצמי, מתקן את הראייה שלי, אני נכנס לעולם הרוחני, לראייה, להרגשת העולם הרוחני, אז אני לא צריך שום דבר. אז נשמת אדם תלמדנו. אני רואה הכל מה שקורה. הבעיה שלי זה לפתוח את הכלי קליטה שלי הרוחניים, שנמצאים בי, אבל הם לא פתוחים. אני צריך לפתוח אותם. לזה מיועדת חוכמת הקבלה. זה נקרא לגלות את הבורא לנברא בעולם הזה. לגלות בנו, בתוכנו, כאלו חושים שבהם אנחנו נרגיש כל המציאות הנסתרת. שזה מחר, שנדע, מרחקים, מה מעבר לחיים האלו הבימיים, צורות חיים האחרות. אני לא יודע כל הדברים האלה, אני נמצא ממש במצב מאוד מאוד סגור, מסכן, אני אומרל. אני לא יודע שום דבר מה שיקרה לי בעוד רגע ומה בכלל, בשביל מה אני חי וקיים. אנחנו נמצאים בקיום מאוד מעליף ממש, זה לא מתאים לאדם. וחוכמת הקבלה היא מעלה אותך לדרגת האדם. שאתה כבר מתחיל לראות כל המרחק שיש לפניך, אינסופי, איך אתה יכול לנהל את החיים שלך. אתה לא כמו שבימה מוקד שדוקרים אותך ואתה רץ כדי לברוח מרע. אתה מתחיל לראות את הכוחות שפועלים, ומראש לזהות, ומראש כבר לתכנן את החיים. בעזרת חומת הקבלה אתה מגיע למצב שאין לפניך רע. אתה מזהה מראש ועושה הכל רק מה שלהביא לך את הטוב. כן?
בהקשר הזה שואל אורח מתל אביב, בעצם בן אדם שמגלה את המערכת ומבין מה זה טוב ומה זה רע, ומחויב לפעול על פיה, למה כל כך קשה לחבר בקבוצה לקבל את זה ולעבוד על פי זה?
כי שם בפועל אתה צריך לבטל את האגו שלך. מי שלומד, מי שמרגיש נטייה לתיקון, לעליית הנשמה, לגילוי בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה טעם בחיי, האם יש מטרה בחיים האלו, בקיום הזה, הוא מביאים אותו לקבוצה, לאלו שלומדים קבלה, והוא חייב להתחבר איתם בביטול האגו שלו. כמו שהיו עם ישראל במתן תורה, כי איש אחד בלב אחד. זה מה שדורשים מאיתנו. אם אנחנו מחברים את עצמנו למערכת כזאת שאנחנו קשורים יחד כולם, אז בתוך המערכת הזאת אנחנו מגלים את הבורא. זה הכל. לכן דרישה היא כזאת. אבל כשאתה מגיע לקבוצה וללימוד, אתה מסוגל לבצע את זה. אם תרצה. כן?
אם היה מגיע היום אדם כמו ארי והיה ראש ממשלה, מה הוא היה עושה?
היה ממש משנה את כל היסוד של המדינה, של עם ישראל. היה קודם כל משנה את החינוך, שילדים שלנו ילמדו דברים שהם צריכים כדי להיות גדולים, באמת גדולים, ולא מסכנים כאלו שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם דור הזה, איך שהוא גודל. הוא היה פותח לימוד של חומת הקבלה, של הטבע בעצם, כן? לכולם. הוא היה דואג שבכל הערוצי תקשורת נפרסם את אהבת ישראל והשפעה ואהבה יש לראהו, שבכל היחס שלנו לעולם אנחנו נגלה שכן, עם ישראל הגיע למצב שעכשיו הוא מתחיל בחומת הקבלה שמביאה את השלום לכולם, שמביאה את השגשוג לכולם, שמביאה את העולם לחיבור הנכון, שאנחנו כן מתקנים את עצמנו וכן אנחנו הופכים להיות אור לגויים כמו שצריכים. וגילוי חומת הקבלה לעמים, זה כמו שכותב בעלי הסולם, זה נקרא שופר המשיח, שעל ידי זה אנחנו מושכים את כל העמים אלינו בצורה הטובה, שהם לא באים אלינו כדי ממש להרוג אותנו, למחוק אותנו, אלא כדי לעזור לנו, שאנחנו עוד ועוד ועוד נהיה כממלכת כהנים וגוי קדוש, שאנחנו נהיה כלפיהם כמורים, כמפיצים, כמלמדים את חוכמת הקבלה לכולם. זה מה שהאנושות דורשת מאיתנו, ובעצם בזה תלויה כל המדינה, כל העתיד שלנו, תלוי רק בזה. עד כמה שמהר אנחנו נבין את זה, מה שבאמת אומות העולם רוצים מאיתנו. הם לא רוצים שאנחנו נהיה חכמים ונביא להם עוד כל מיני המצאות טכנולוגיות. אז לא, אתה לא תקבל מהם אף פעם עבור זה שום תודה. אמנם שהם מבינים שאתה חכם ושאתה מוצלח בזה וכו' וכו', שום דבר לא יעזור לך. ישנאו אותך עוד יותר, כי אתה בזה מתחמק ולא מבצע מה שאתה חייב לבצע בעולם, שבמקומך אף אחד לא יכול לבצע, ובלעדיך העולם יסבול יותר ויותר. אז לא לחינם הם אומרים שהעם ישראל הוא גורם רע לכל העולם. ואך ורק אם אנחנו נפרסם שיטת הארי בכל העולם, אנחנו נזכה באמת לזה שכל העולם יתחבר ויהיו כולם כאיש אחד בלב אחד, כן. כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. וזה הכל על ידי הארי הקדוש, שאנחנו צריכים ממש לסמוך בזה שיש לנו שיטה שלו וכוח שלו והולך איתנו.
עם המילים האלה, הרב לייטמן, אנחנו נסיים את התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של קבלה למתחיל. עד לפעם הבאה, להתראות וכל טוב.